טוב. יש פה מישהו יודע להפעיל את הרמקול? שמו יודע לי, לא יודע. טוב, אנחנו נשארנו, באמת שהעלינו את השאלה, שעל פניו נראה, אני מזכיר שבשבוע שעבר היה שיעור על מגילת אסתר, השאלה שהייתה אצלנו, על פניו נראה, שפרק תצזיין, לפחות חלק ממנו, מאוחר לפרק י"ז. בפרק י"ז שאול שואל בין מי זה הנער או בין מי זה האלם, נאמר שם, ואילו בפרק ט"ז מספר שדוד נמצא אצלו. בפרק ט"ז כתוב בפרק ט"ז לפי כבר דוד, ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר. בפרק י"ז מופיע שם כאיזשהו פרחח שאף אחד לא יודע מי הוא, כן, כלומר שהוא מגיע עם האוכל, אז כתוב ויראף אליאב בן דוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן האלה במדבר. רגע, כל זה טיפלנו, נכון? מה? כן, היינו בגוליית, אבל את הבעיה הזאת עוד לא טיפלנו, מה אמרנו שכולם? מה? אבל לא פתרנו את השאלה למה זה קודם וזה אחר כך. מה? ודיברנו על הקבוצות גם? דיברנו, טוב, שכחתי, בסדר. אז אנחנו, אני נזכר עכשיו, כשלמדנו את הפסוק הזה, ובכן, אנחנו כרגע כאשר דוד מגיע אל שאול, נכון, למדנו את זה, אנחנו נתחיל פסוק למד א', פרק ז' פסוק למד א', וישמעו הדברים אשר דיבר דוד ויגידו לפני שאול ויקחם. ויאמר דוד אל שאול ויגבו לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. היום ישאול לדוד לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, אני מלחם עם הפינה על אדם. והוא איש מלחמה מנעוריו. שוב האמירה הזאת לדוד שהוא נער, זה גם כן הולך בכיוון ששאול מלך כנראה הרבה יותר משתי שנים. עכשיו אם דוד מלך רק שתי שנים, אם שאול מלך רק שתי שנים ודוד כתוב שמלך בן 30, אז יוצא שדוד כאן בן 28, זה לא נוער, בואו נגיד, זה הגיל המתאים ביותר, מלחמה, גיל כזה 28, אבל אני אומר שוב, כבר דיברנו על זה ששאול מלך כנראה שנים רבות, ואם כן, דוד כאן עדיין צעיר, צעיר מדי. כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעורה, היום הדוד ושאול רואה אב בכלל להביא פצון. ובא הרב את הדוב ונשא שא מהעדר. ויצאתי אחריו והכיתיו והצאתי מפיו. ויקום עליי והחזקתי בזקנו והכיתיו האמיתי. גם את העלי גם הדוב וקר עבדך. והיה פלישתי יערי לזה כאחד מהם כחדף מערכות אלוהים חיים. ובכן לא פחות ולא יותר, קודם כל קצת להתוודע לרמת החיים. יש איזה צון לישי, ודוד שומר עליו, ושא אחד נלקח מן הצון, ושווה לדוד כדי להציל את השא הזה, ללכת להיאבק נגד אריה. כלומר, זה דבר כזה יכול לעשות, אם לא מצד סתם הרפתקנות, יכול לעשות רק אם תחשבו, שלהחזיק שא זה חיים, זה לא פחות מזה. כלומר, כל כבש כזה שנלקח, או אני מעריך את זה במדבר שזה היה עיזים ולא כבשים, כל גדי כזה שנלקח, אז זה חיי המשפחה תלויים בזה. עד בכך ששווה לדוד ללכת ולנסות להוציא זה להוציא את זה ממש מפיו של האריה, ולהתמודד, ולדעת להתמודד. הוא מתמודד, כן? מתמודד עם אריה, מתמודד עם דוב, אבל לא מוותר לו, אתה לא זה אפשרי, אבל זה כמובן אפשרי רק לגיבור חי, אבל כדאי לזכור את הגמרא. זה גם כדבר שקשה לנו היום לתאר. רואה, סתם רואה הוא שומר שחק. אז משנה מפורשת, פרק שלי באבא מציא, שאם מגיע זאב ולוקח איזה בדי, מה הרואה צריך לעשות? להילחם את זה. הרואה לא יוכל להגיד על זאב שמתנפל על ידי, הרואה לא יוכל להגיד שזה אומץ. זאב שהתנפל על ידי, הרואה יצטרך לשלם. כלומר, מדרש מן הרואה להילחם נגד זאב. שני זאבים זה אומץ. יאמר למען הצדק שגם אריה וגם דוב, זה נחשב אפילו אריה אחד עכשיו אומץ. כלומר, אנחנו לא דורשים מרואה להילחם נגד אריה כמו שנבין לך. אבל דורשים מרואה להילחם נגד זה. כלומר, לחרף את אפשר, לעמוד עם מקל ולעקוד אותו, או לזרוק עליו אבן, או אני לא יודע מה, לא לפטר. כאן הוא עושה את זה אפילו עם אריה ועם דוב. כנראה באמת בחור רציני. היה פגשתי הערבל הזה כאחד מהם כחרף מהמחות אלוהים חיים. אני רוצה כאן לנוגע את הפסוק הזה, ורוצה קצת לדבר על החרף. קצת דיברנו על זה בפעם הקודמת, אבל אמרנו שנגמור היום. כן? ושוב נחזור לפסוק כ"ה. אמרו איש ישראל, הייתה מאיש עזר עולה, כי לחרף את ישראל עולה. בהמשך, מה יעשה לאיש אשר בפסוק כ"ו, שהקטע פשוטי על אז והסיר חרפה מארץ ישראל. חרפה כאן גם כן במובן של חירוף. והוא ממשיך ואומר, כי מי הפשוטי היה לזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. ושוב כאן הוא מדבר, היה פשוטי היה לזה, כי אחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ושוב זה יאמר, פסוק מ"ה, ויאמר דוד אל הפלישתים, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון ואני בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירף. שוב, אם נקרא נכון את הדברים, הוא לא חירף את אלוהים, אלא בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירף. כן, הוא חירף את מערכות ישראל. כן, ואז הוא אומר, ונתתי בקר מחנה פלישתים, אני עושה לעוף השמיים, חרץ וידעו כל רץ כי יש אלוהים בישראל. אנחנו שומעים כאן מושג שמוכר לנו כאמור מבלעם, אבל אצל בלעם זאת הייתה רק מזימה, לקלל את ישראל. אבל יחד עם זה אנחנו יודעים שהתורה מתייחסת לזה בחופת ראש גדול מאוד לקללת עם ישראל. כן, וכמובן, מה שנאמר, השם שכר עליך את מילה בן באור, בתור הרב נעריים בקלליקה, ולא עבר השם אלוהיך לשמוע את מילה, ויהפוך השם אלוהיך את הכללה לברכה, כי אין לך השם אלוהיך לא תדרוש תורה מתורתם כל ימיך לעולם. כלומר, הכללה הזאת לקללת ישראל, אני חושבת כדבר חמור מאוד, זה מה שאנחנו לא כל כך מכירים אותו מהלכה. אנחנו מכירים נשיא גם חלות האור, אנחנו מכירים, אני יודע, להתקלל חירש. ושם באמת, מה שעולה מהגמרא, אומרים מפרשים, חירש וכל שכן מי שאיננו חירש. זה לא מחויב המציאות. על פניו, מפשט המקראות לא תקלל חירש, זה מקביל לפני עיוור לא תיתן מכשול. כלומר, לא לעשות משהו למי שאיננו יכול להגיד. מי שמקלל אדם שומע, אז הוא יכול לקלל אותו בחזרה. להגיד, יכול להקות אותו, יכול לעשות משהו. אתה מקלל אדם חירש, שהוא איננו יכול להגיד, הוא לא יודע מה שהעוללת. זה לכאורה פשוט. אבל בהלכה זה לא ככה. בהלכה לומדים לא תקלל חירש, כללת כל אדם. ועדיין, אני אומר, הדברים כאן קצת אני חושב תורמים מסוים. ההלכה בנושא, ההלכה כמובן מדברת בעיקר על ברכת השם, כלומר, כוונה כללת. ויש לסוגיה בסנהדרין, מחרף וקדף, כמובן לא שהוא חמור מאוד, לא יכול לחזור בו אפילו תוך כדי דיבור, את כל הדברים האחרים. אבל הגמרא נוקטת שם משהו שנשמע מוזר מאוד. הגמרא אומרת, יכה יוסי את יוסי. הוא קרא את זה בטח הביטוי, כן? מישהו, מה זה יוסי מי יסביר לנו? מה? לא שמעתי.
שם השם.
למה? מה? גימטריה, כן, יוסי זה גימטריה 86. זה גימטריה של שם אלוקים. שם אלוקים זה גם כן גימטריה. תראו, 86, אלוקים כותבים בלי... כן, זה... בלי איבר, כמובן. אז יקה יוסי את יוסי, הכוונה שלנו שאדם אומר שם אחד שיקה את השם השני. זה נקרא לקלל את השם ורק כך. וזה מוזר, כל ימי שברתי על זה את הרבה שלנו, קודם כל איזה אדם אומר כך. נגיד שמישהו רוצה לגניס את השם. אז הוא אומר את שמו של הקדוש ברוך הוא, אומר שהוא ארור, הוא אומר, אני לא יודע מה, לוואי שהוא ימות, אני לא יודע מה, מה, מה אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא, כן, אבל... מה שייך להתייחס אל הקדוש ברוך הוא בשני שמות, ולהגיד ששם אחד יקה את השם השני. הרי עצם ההתייחסות שלו מידע שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא יהיה פה שמות שונים. אז איזה טעם יש להגיד ששם אחד יקה את השם השני? סליחה, אתה רוצה לתת לענות?
הוא
מתייחס
להשם כשתי רשויות.
מה? אבל הרי הוא לא נענש על שתי רשויות. הרי הוא נענש על כללה. למה כללה צריכה להיות בפיצול לשתי רשויות? כי רשות אחת מכה את הרשות השנייה. איזה טעם יש בזה? זה דבר מוזר, אני לא רוצה להיות תשובה בשום מקום. הנטייה שלי, אני אומר הנטייה שלי אפשר לקבל אותה להלכה, אבל בכל אופן, גם כשאנחנו קוראים את הפרשה של המגדף, לכאורה לא עולה שם בשום מקום שהייתה הסיבה למגדף לקלל את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב זה ויצא בין אישה ישראלית ובין איש מצרי. וינצאו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל ויביא אותו לירושלים. לכאורה הפשט, ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל את מי קילל? את האדם השני, את שקילל אותו בשם השם. זוהי לכאורה המשל. אחר כך כתוב איש איש כי יקלל אליו מסכת. אבל גם שם זה יכול להיות כי יקלל בין אוהב. ואז גם הפרשה מסתתרת יותר טוב. גם במשנה, אני הייתי מעדיף להגיד, יקה יוסי, גימטריה של שם השם, בואו נגיד יקה יוסי את יוסקה. הבנתם מה אני מתכוון להגיד, כן? כלומר, יקה יוסי, כלומר, כאן פתאום גימטריה של שם השם את האיש יוסי. נגיד כך. כן, כלומר, ושזאת בעצם הכוונה שאדם מקלל את חברו בשם השם. לא שמענו מעולם שדבר כזה יהיה בחיוב מיטה. והראיה זה מי מקלל אבי ואימו. כלומר, זה לכאורה דין מיוחד למקלל אבי ואימו, ולא למקלל אדם אחר. גם מקלל אבי ואימו צריך להיות מקלל אותם בשם השם. אחרת, אין כאן חיוב מיטה. אם הייתי הולך שם למדרש, הייתי אולי מציע איזושהי אפשרות ביניים. שם כתוב שהבעיה הייתה שבאה ליטאו או לא, במחנה ישראל, במחנה דן, ואמרו לו, אתה לא שייך אלינו, והוציאו אותו, ובקיצור, מתברר שם כנראה שהמריבה הזאת, זה לא היה רק מריבה בין שני אנשים, אלא שהוא בא לריב, וכנראה רבו איתו שם כל השם. לא כל כך מבין את המדרש הזה, אני מודה, שהרי חלוקת השבטים היא רק בספר במדבר, נכון? וזה בפרשת אמור בספר ויקרא. לכאורה די זה לא היה, אולי מוקדם מאוחר, אני לא יודע, יש לי שם כמה קושיות. אבל אני חוזר ואני מעלה אולי את האפשרות שהוא באמת היה איזה מין אחד שהיה שייך לערב, מה שקוראים ערב רב. ערב רב זה לא ערב רב, זה ערב רב, כן, הרבה ערב, זו המשמעות של... אני יודע שהתרגום מתרגם אחרת וגם כל הראשון פרקו אחרת, אבל לכאורה מה שכתוב בספר נחמיה, ויהי כשומן בדברי התורה ויבדילו כל ערב מישראל. כלומר, ערב, כוונה אנשים מעורבים. זה לא צריך להיות ערב רב. ערב רב זה גם ערב רב, עליי מה? אבל לא משנה, הוא היה מן הערב, כלומר מן המעורבים. מעורבים המשמעות היא שאמא היהודיה ואבא גוי, או אבא יהודי ואמא גויה, כלומר הסתובבו שם כל מיני כאלה. והוא קילל את מחנה ישראל. אני מעלה את האפשרות הזאת. ועל זה, כשקילל את מחנה ישראל בשם, על זה מתחיל. ואז אולי זאת גם המשמעות של להקיא יוסי את יוסי. כלומר, לא את יוסי, אלא את כל היוסי. אינני יודע. אני מעלה אפשרות, גם כאן אנחנו מוצאים חיוב מיטה או חיוב מיטה פוטנציאלי על מי שמחרף את מערכות ישראל. כלומר, שמקלל את כל עם ישראל. יתר על כן, הדבר הזה בהחלט יכול להתפרש גם כשני שמות. אבל כאן אני אדבר על שני שמות מסוימים. מה יהיה אם מישהו חס חלילה יגיד יקה יוסי את, וכאן אני נוקב שהם את צבאות. צבאות זה אחד משבע שמות שאינם נמחקים. אבל זה שם שיש לו משמעות. זה מה שכתוב כאן. בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. הקדוש ברוך הוא נקרא צבאות משום שיש לו שני צבאות. צבא מרום, צבא השמיים, וצבא ישראל. אלה הם שני צבאות שם. על שמה הוא נקרא השם אלוהי צבאות. זה באמת שם מלחמתי, ברור מאוד. שמופיע כאן, אז אולי זה באמת מתייחס לשני השמות האלה, כשהמשמעות היא שהקדוש ברוך הוא חלילה, 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 יקה את מערכות ישראל. וזה אכן מקביל קצת לקללת בלעם, כאן הקללה הזאת מקבלת את כל משמעותה, דיברנו כבר על חרפה ועל ברית מילה, ועל הדרך שבה אולי הפלישתי הערל הזה, כל הזמן מודגש, הפלישתי הערל הזה, אולי מראה את אור לתור ומראה, אנחנו משבחים מכם וטובים מכם. מכל מקום בואו נחזור לפסוקים כאן. גם את הארי וגם את, גם את הנביא כאן, דרך היה פלישתי הרי לזה, כי אחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. מי אומר את זה? דוד, נכון? מה צריך להיות עכשיו היום אל שאול? אבל מה כתוב? והיום על דוד. הגעתי לפסוק למצאים. אתם יודעים? והיום על דוד, אדוני יושב יצפן מיד הערים יד הדוב, הוא יסימים מיד הפשתי הזה, והיום השאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. דומה שהשיחה הכתובה כאן, ככה לפחות נראה לי, ואפילו הייתי אומר, בוער בי, שמה שיש לנו כאן זה חיסורי מחסרה ואחי קטן. בואו נראה את הקטע החסר. נגרשו בקצרה מפסוק למד ג' והם שאומר לדוד לא תוכל ללכת על הפלישתי הזה להילחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו. והם דוד שאול הוא היה עבדך לדוד בצאן גם את הארי גם את הדוב יקר עבדך והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. ויאמר שאול אל דוד לא תוכל ללכת אליו. ויאמר דוד, השם אשר יצילן מיד הערבים יד אדום ויצילן מיד הפלישתי הזה, ויאמר שאול דוד, לך והשם יהיה עמך. אז יש לנו כאן שיח, אני המצאתי פסוק, כן? אבל אז יש לנו כאן שיח הגיוני בכל הסיפור הזה. דוד בהתחלה בא בכוחו, והוא אומר לשאול תסמוך עליי, אם אני הכיתי הרי ודור, אני אקה גם את הפלישתי. שאול בוחן ואומר, אריה הקיטה, דוב הקיטה, את הפלישתי לא תצליח להקות. הוא יותר מאריה ויותר מהדוב. לא תצליח להקות אותו ואת אבי, זה פה חב להכרינים. אם הוא יקה אותך, אז אתה תמות, אבל חוץ מזה כל ישראל משובדים. כן? הוא אומר, הצלחת להכות אריה, הצלחת להכות דום, את גוליית לא תצליח להכות. פתאום דוד אומר דבר אחר. קודם הוא אומר, גם את הארי, גם את הדום, יקרב דרך אבו, הוא תאר בדיוק איך. ויצאתי אחריו, והקיטי, והצלתי מפי, ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, והקיטי ואמיתי. פתאום דוד מתעורר, ומה הוא אומר? השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדום, הוא יצילני מיד הפשתי הזה. כלומר, כאן השיח הופך להיות משיח כוחני לשיח דתי. כן? כלומר, עם אמירה. כן? הקדוש ברוך הוא יעזור לי כשום, כמו שעזר לי שם, ונראה שכאן שאול מקבל את הדברים. ואומר, ויאמר שאול לדוד, לך ואדוני יהיה עמך. כלומר, יש כאן הדגשה בין של הדבר הזה. כלומר, כל עוד דוד שמח על כוחו, שאול לא נטע לתת לו את התפקיד. ברגע שהזכיר את זה שפה ופה, שם הקדוש ברוך הוא פעל, פה הקדוש ברוך הוא יפעל, כאן שאול מקבל את זה, ואומר לו, לך והשם יהיה עמך. בעצם הביטחון הזה הוא לא ביטחון בדוד, אלא ביטחון בהשם, ככה נראה מכאן. וילבש שאול לדוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש שאול שלו, ויחקור דוד את חרבו, מעל המדיו, ויואל ללכת, כי לא ניסה. כלומר, לא הצליח ללכת, כי לא ניסה מעולם בדברים האלה, שאני גם ששאול שבשכמו ומעלה היה גבוה מכל העם, המדים שלו לא היו במספר המתאים. ויחקור דוד את חרבו מעל... והיו ללכת כאילו ניסה, והיו דוד שאול, לא אוכל ללכת באלה כאילו ניסיתי, ויסיים דוד מעליו. אני אקח מקלו בידו ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים. אפשר לעמוד שם יום אחד בנחל האלה, ולעמוד כאמור מול חיר בית קייפה, אני חושב ששם עמדו ישראל, נמצאת בין, להימצא שם בין חיר בית קייפה לבין תל סוחו, שאני מקווה שאתם יודעים איפה זה, קוראים לזה היום גבעת הטור בסדר, איזה תל. סוחו, ומתוך הנחל אפשר ללקט חנוכי נחל, חנוכי אבנים כאלה, מצד אחד עגולים, אבל מצד שני, כשהם טסים, זה אבנים נוקשות מאוד, כן, נקיות מכל האפר שעליהם, ויש שם כאלה, והיה זה מותם בכלי הרועים השלו, וילקוט וקלעו בידו, והיגע של הפלישתי, קלע, יודעים כולם מה זה, זה לא רוגתקה, זה טעות להבין שזה רוגתקה, קלע זה כמו אצל הערבים, ראיתם זה פעם, שהם... כן, נכון. כלומר, הדברים האלה זה חתיכת בד כזאת או רשת שעובדת מכוח ה... בכוח הצנטריפיטלי, נכון? מה? סליחה? צנטריפוגלי זה פנימה, לא? כפוך, תהייתי. זה עובד בכוח הצנטריפוגלי, כלומר של התנופה הפנימית הזאת שתופס ככה, ואז כשזה מושלח, אם יודעים לעשות את זה נכון, אז מושלח בכוח גדול מצד הכאן, ואם מישהו ממש אומן בזה, אז הוא גם יודע לפגוע. הפגיעה היא לא פגיעה מקרית, אלא יודע לפגוע היטב. יש להניח שדוד שם במדבר הכיר את המשחק הזה היטב, והחזיק ביד שלו מין דבר כזה, ודבר כזה אתה עובד. אגב, סתם אני אומר לכם, אם מישהו, נגיד, מסתובב באיזו שכונה שלא צריכים להסתובב שם, או שמסוכן להסתובב שם, נגיד בין ערבים וכדומה, כן, ונגיד שאין לו כלי נשק טוב, אפשר לקחת רשת כזאת ארוכה, יש מכל מיני דברים כאלה, יש מתפוח אדמה, כל מיני דברים כאלה, רשת כזאת, לשים לפנים אבן, ולא צריכים לידות את האבן הזאת, כן? כלומר, לשים לפנים אבן, ואז אם אתה מכה עם זה אל מישהו, אתה מחזיק את הקצה, ואתה מכה עם זה אל מישהו, היתרון בידיים שלך, כן? היתרון בידיים שלך. לתת מכה עם דבר כזה למישהו ככה, בהצלפה, צריכים גם ללמוד להצליף. הצלפה, תורת הצלפה זה דבר שמתאמנים עליו, לומדים אותו. לא לבלום את היד, לדעת להצליף את היד. כלומר, מכה כזאת לא, אני אומר, יכול להיות שמישהו יום אחד יצטרך את זה. יכול להיות שמישהו יום אחד יצטרך את זה, לדעת דבר כזה אתה מחזיק בכיס, מבחינת החוק זה לא נחשב נשק, אם אתה נמצא במצוקה, זה עובד. אגב, זה עובד גם מול כלבים. אני אומר באמת, כן, זה עובד מול כלבים, זה עובד איתם. נגיד אתה הולך ואתה עובר איזה כפר בדואי ומתקפלים עליו, דבר כזה, כלב הראשון מקבל כזה, כזה דבר באף, גם שאר הכלבים יחזרו לשם. אתה לפעמים נמצא מצב שפתאום איזה עדת כלבים רודף אחד, אני עוד מראים מעולם, זה דברים שחורים. לא, אני לא מתכוון לצחוק, וכאן אם כן הוא יודע להשתמש בדבר הזה, ומה בעצם בואו נשאל, מה הטריק של דוד? אתם קולטים? אם אנחנו כבר מדברים פה על מלחמה. מה? לא שומע.
הפתעה.
איזה הפתעה?
לא יצפה
לאבן במצח. לא מספיק. טוב, לא קלטתם עוד, עוד מעט. כן. מה? לא מספיק. לא מספיק. ובכן, והלך הפלישתי הולך לקרב את דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלישתי, ויראה דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני מפה מראה, אין כזה בחור. לא איש מלחמה. ויאמר הפלישתי את דוד, החלב ואנוכי, תרימו את הראש כולם מהתנ"ך, תמשיכו לי את הפסוק, כלב ואנוכי, בלי להסתכל, כי אתה בא אליי. מה? כולם חוזרים על אותם. לא נתקלתי פעם אחת שמישהו אמר את הפסוק נכון. אני לימדתי את הפרק הזה עשרות פעמים, לא נתקלתי פעם אחת שמישהו לא עשה את הטעות שאתם עשיתם כאן. תסתכלו בפסוק, ואומר משלי דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. כולם מצטטים, הכלב אני כי אתה בא אליי במקלות ובאבנים, כמו שאתה אמרת ברוך. מה? אמרתי, אני שמעתי כאן. אני שמעתי מקלות ובאבנים. אז היו כאן כמה שאמרו. בכל אופן, אני רוצה שנשים לב מה קורה פה. במקלות, ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. שוב, מה זה ויקלל אותו באלוהיו? אמר לו, אלוהים שלך יקר. כלומר, יוסי יקר אותך. שהם מוזרים שלנו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליו ואתנת פסקה לאוף השמיים ואימא תוספת. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם ה' צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. ויאמר זה שגריך ה' בידי, והכיתיך ועשיתי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לאוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים בישראל. ידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יהיה הושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידיהם. כלומר, עכשיו נשאל, ועכשיו זה יותר פשוט. דוד מחזיק ביד מקל. מה היה התפקיד של המקל? מה? השחר. חשוב הוא. כלומר, הוא מחזיק ביד שני כלי נשק, וזה טריק מוכר. כדאי לדעת שגם בלוטר, בלוחמת טרור, עושים את זה, וכך נלחמים. כלומר, מחזיקים שני כלי נשק, ואתה נבחן בשני כלי נשק. אבל כאן, במקרה הזה, הוא מחזיק את המקל כאסך דת. כלומר, מה שרואה הפלישתי, גוליאת, זה את המקל. גוליאת מתכונן למקל. הדבר הזה נראה לו כמובן ביזיון. מה המקל כזה יכול מול חרבו של גוליאת? אבל הוא רואה מקל והוא מתביית על המקל, ומה שיש לו בראש זה המקל, איך לא לקבל מכה מהמקל. אם כי לא ברור מה המכה הזאת יכולה לעשות כשהוא כולו משוריין בשריון עבה וכשהידיים שלו יותר ארוכות מהידיים של דוד וגם עץ חניתו כמנור אורגים, כן, החנית שלו הרבה יותר ארוכה מן המקל, אבל הוא עומד ונשמר מן המקל. ומה הוא לא קולט? שהמקל הזה זה השכה מנשק אחר שהוא לא חשב עליו. כיוון שהנשק הזה, כמו שאמרת היטב, מתחבא בתוך הילקוט. כלומר, זה בעצם, כאן היה קלף הניצחון של דוד. שבעוד שהפלישתי הגיע עם כלי נשק אחד, הוא הגיע עם שני כלי נשק, אחד שעשה בתשומת ליבו, של הפלישתי, והשני, שאיתו רבן. אגב, זאת גם כן, וזה צריך להכיר, אני לא מדבר עכשיו על תורות לחימה בטרור בצבא, שעובדים עם זה הרבה מאוד, עם הסיפור הזה. אקדח, ונגיד תת מקלה. ואיך אתה בא עם זה, ופתאום אתה יורה עם זה, מתאמנים בזה המון עם הדברים האלה, יש מסלול אימוני מיוחד לסוג לחימה כזה. כשאתה עובד עם שני כלי נשק. אבל לעניין שלנו זה חשוב מאוד, נגיד, תיאורטית, אני לא יודע מי יעמוד פעם, יבוא מחבל. אתה זורק משהו לכיוון שלו, אתה מסיח את זה בכיוון. לוקח ספר, זורק לכיוון שלו, אתה מסיח את זה בכיוון, ואז אתה יכול לפעול. וזה מצבים שבהם שנייה זה המון זמן. ושנייה קובעת מי יחיה ומי ימות. ואתה זורק משהו, הוא ברגע הראשון לא יודע אם זה רימון, או זה פצצה, או זה ספר, או זה כיסא, הוא מסתכל. והשנייה הזאת שהוא מסתכל, שהוא מסיח את דעתו ממך, מאפשר לך לעשות המון. המון. כאן דוד משתמש בדבר הזה, אפשר ללמוד מהסיפור הזה לא מעט. כמובן, אפשר ללמוד גם הרבה מאוד ממה שהוא אומר כאן, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים בישראל, וידעו כי לא בחרב ובחרית יהושיע השם, גם זה צריך ללמוד, אבל אני אומר, יש כאן בהחלט שני צדדים מעניינים, וכי להשם המלחמה ונתן אתכם בידי. ויהק יקם הפלישתים, וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד והיה עוצה מערכה לקראת הפלישתים, הוא מתביית במקל, ואז כשהם עדיין נמצאים במרחק מספיק, במרחק גדול לזה מזה, עדיין לא יכול לפעול נגדו עם החרב, וישלח דוד ידו, פה זה דורש כמובן זריזות בלתי רגילה, וישלח דוד ידו אל הכלי ויקח משם אבן, ויקלע ויקח את הפלישתים מצחוק, כלומר בדיוק במקום שבו לא היה שריון, כיוון שהעיניים שלו היו צריכות לראות, היה כאן חלק פתוח, כדי לקלוע כאן צריך המון כישרון, יותר מכישרון צריך פה סייעתא דשמיא, כדי לקלוע במכה ראשונה. ולא הייתה לו הזדמנות שנייה. זה מסוג הדברים שאין לי הזדמנות שנייה, שהיה חייב לקלוע במכה ראשונה, היה צריך פה הרבה סייעתא דשמיא, אבל היה צריך פה גם הרבה מאוד כישרון. כדי במהירות הזאת, שההוא רץ אליו, ויש לו כאן חלקיקי שנייה, לקחת וכמו שנאמר, קלה לו בול בפוני, ותטבע האבן במצחו ויפול על פני הארץ. עדיין לא נהרג, אבל נפל מן האבן, וחזק דוד מן הפלישתי בכלא ההוא באבן, ויקח את הפלישתי וימיתהו בחרב אין ביד דוד, ויעמוד על הפלישתי ויקח את חרבו ושפן את הערה וימוטטהו, ויכול בירושו ויהיו פלישתים כבן דיבור המיינוס. עדיין היה צריך מה שנקרא לוודא נטרול, קוראים לזה גם נכון דוד? לוודא נטרול, השם המחופש, אסור להגיד, כן, אבל לוודא נטרול במקרה הזה, וזה מה שהוא עושה, קורט את הראש, וזה כמובן רגע של משבר אצל הפלישתים, ואז, וינוסו ויקום ישראל, כלומר יש פה איזה רגע של משבר נפשי, ויקומו אנשי ישראל ביהודה ויביאו, וידפו אחרי הפלישתים עד בוח הגיא, ועד שערי עקרון בואכה גיא, כלומר המקום שבו פחות או יותר הגיא פונה, המנוסה הראשונה הייתה פחות או יותר, כלומר הכיוון הוא לכיוון מושב שדות מיכה, כולם איתי? שימו לב, אנחנו נמצאים שם על הכביש שפונה, שכחתי את המספר שלו, הכביש שפונה מצומת תל עזקה לכיוון צומת שערי אברהם, כלומר לכיוון מסמיה, והכביש הזה הולך בשלב הראשון עד שדות מיכה, הוא ממש הולך בוואדי. אחרי שדות מיכה, אם תעקבו איתי קצת אחרי הכביש, הכביש מתחיל לעלות לכיוון של כל הדברים שאסור להזכיר בפומבי. 383, כן. ובכן, לא חשוב כרגע, משם הכביש קצת עולה מיד אחרי שדות מיכה לכיוון כל המחנות האלה שלא נזכיר מהטיבה, ולעומת זאת, עמק האלה, כלומר נחל האלה, פונה שמאלה, והולך לכיוון גת, ועקרון שנמצאת מצפון לגת, וכאן אנחנו מוצאים אותם, בהתחלה בעבדים, וידפו עד בואכה גיא, זה פחות או יותר האזור של שדות מיכה כאמור, ועד שערי עקרון. כלומר, הם לא ממשיכים בוואדי לכיוון הגת, אלא ממשיכים פחות או יותר על הכביש. כלומר, הכביש כמובן לא היה, אבל הכביש הזה מגיע עד קרוב מאוד לעקרון. כלומר, פחות או יותר, נשים אתכם על המפה, צומת צפית, כולם איתי, מוכר לכם הכביש. לא מכירים בכלל. מה?
צנחנים הולכים שם
הערב. הערב? טוב, מכל מקום, אם מהצומת שם פונים צפונה, מגיעים לתל עקרון. ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים, ועד גת ועד עקרון. שעריים, יש אומרים שזה שמה של תל קייפה. למה שעריים? מצאו שם מערכת שערים כפולים. כן, כלומר, שתי כניסות בשני ערים. חושבים אולי זאת שערן. ועד גת ועד עקרון, המקום שמענו, וישוב בישראל מדלוק אחרי פלישתי, וישוס את מחנה, ויקר דוד את ראש הפלישתי, ויביאו ירושלים, ויקרב שם בעולו. זה כמובן פסוק מאוחר מאוד, ונדמה לי שכבר הזכרנו את זה. זה פסוק מאוחר. הרי ירושלים עדיין מן דחר שמה. כן, בכלל לא חלק מה... זה אחר כך, יום אחד הביא אותו. איך שימר אותו, לא בדיוק ברור, ואת כליו שם בעולו, כמובן כולל את החרב הזאת, שעוד תהיה לה משמעות קריטית בהמשך כשנדבר על נוף עיר הכהנים. ובכן, כל הדבר הזה קורה. אני אומר שוב, יש כאן אצל דוד לא הרבה כוח, אבל יש כאן הרבה מאוד, הייתי אומר, קור רוח, זריזות, כישרון, כישרון קליעה, וכמובן מעל הכל סייעתא דשמיא, ובדברים האלה מנצחים. אני לא מספר שבטים, ראינו שגם אצל שמשון. לשסע אריה כשסע גדי, כשהולכים אל התמונות המיתולוגיות, אז אני נראה משהו באמת מיתולוגי, שום אדם לא מסוגל לעשות כזה. תארים אותו שהוא תופס את האריה בפה שלו, בשתי הלסתות שלו, במקום החזק ביותר אצל האריה, וקורע אותו משם. אני לא מאמין כזה אפילו על שמשון. אבל שמשון זה יותר חוכמת חיים ויותר זריזות. מאשר איזה מין כוח מיתולוגי.
גדים משסים מהרגליים.
מה?
גדים משסים מהרגליים.
בוודאי, השסה כשסה גדים מהרגליים. תסתכלו פעם איך נראה אריה מאחורה, יותר קטן מחמור. ממש נראה מאחורה, ממש רק. האריה הוא מאוד גדול בפנים, אבל מאחורה הוא קטן מאוד. כל מה שגדעון היה צריך לעשות זה רק להגיע לרגליים האחוריות של האריה, ואז הוא תופס אותם וקורא אותם. בואו נגיד, גם אם אני הייתי מגיע לרגליים האחוריות של אריה, יכול להיות שהייתי יכול לקרוא אותה. זה לא מסובך. רק מה הבעיה? איך שאתה עומד מול אריה להגיע לרגליים האחוריות. זה זריזות, זה חוכמה. זהו, יכול לעמוד, הוא עומד בידיים חשופות, מול אריה. עומד מול אריה, ואז כאריה מזנק, מה הוא עושה? קורא, נוחת למטה, אריה עובר אותו, הוא מסתובב, מה יתופש לו מהרגליים? זה דורש המון קור רוח, זה דורש המון חוכמה, המון קור רוח, המון זריזות. אבל זה לא דורש שזה כוח מיתולוגי, לא מתקבל על הדעת. ואם כן... כן.
לא מדובר בסופו של דבר
ברמאות, יש פה איזה קרב שמולי הפוגן שמייצג
שני עמים,
שתי דברים שני עמים, ופתאום
מישהו בא,
נגיד אם הוא היה בא עם חץ וקשת, זה היה לגיטימי? לא נאמר שלא. אני מעריך שאם היה מביא חץ וקשת, היו רואים מזה. אז גם שאול היה פועל, אז גם גוליאת היה פועל בטן. לא נאמר איך נלחמים, זה לא נאמר. כל אחד בא עם הנשק שלו. כן.
בסופו של פלישתים ברוכים, באמת הייתה אהבה אמינה שהצבא שיאבד לו הגיבור יגיד טוב, נכנענו, ניצחתם. הרב דיבר שהיה מקובל לעשות ככה מלחמות, אבל אולי כי אנחנו מכירים סוף הסיפור, ברור שהצבא שהגיבור שלו פשוט יברח.
שמה?
שהצבא שהגיבור שלו יברח, למה שהוא יקנע? כי ככה סיכמנו, ואם משחק מלחמות פייר.
לא הבנתי.
הסיכום היה שילחמו גיבור מול גיבור, ומי שיפסיד יהיה לעבדים.
כן.
באמת הייתה אבא אמינה שמי
שיצלים
טוב, ניצחתם,
נהיה עבדים. אני אומר שאבא אמינה הייתה, כי אתה רואה את זה גם אצל אבנר ו... אתה רואה את זה גם אצל אבנר ויואב, נכון? מין מלחמה כזו של אנשי ביניים. זה היה מקובל, עד כמה זה היה מקובל, עד כמה עקפו את זה, עד כמה ישכימו, זה כמו במלחמת היום, נו, מה, מקיינים או לא מקיינים, נו, היה עמוד ענה, אתמול, קיימו או לא קיימו. מה? הייתה כאן מכה מורלית קשה, על זה אני רוצה שנדבר. על זה אני רוצה שנדבר, אבל יש לנו, אני יכול לתת עכשיו את כל הרשימה, את כל הרשימה של המלחמות במקרא, שדבר כזה קורה, ותראו שזה קורה. מה קרה כשאחאב נהרג במלחמה? כל הצבא, ותעבור הרינה במחנה. ואז איש של עמו ואיש של הצור. ומה קרה כשיושיהו נהרג? וכמובן, מכאן אני רוצה לשפוך אור על מלחמה אחרת. ששם זה פחות ברור, כאן זה יותר ברור. ניגע בזה תכף. ונראה באמת מי המנצח כאן במלחמה. נראה, הדבר הזה איננו פשוט כל כך. נדלג לרגע. נדלג לפרק י"ח פסוק ו'. נחזור כל השאר אחר כך. ויהי בבואם, ושוב דוד מהכות את הפלישתים. ותצאנה האנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך. בתופים ובשמחה ובשלישים. נשים לב, הן יוצאות לשיר לקראת שאול. ותעננה הנשים המשחקות, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. היכר לשמול מאוד ויהיה בעיניו הדבר הזה, והם נתנו לדוד רבבות ולעת נתנו אלפים, ועוד לא אך המלוכה, והיה שאול לא יהיה לדוד מהיום המובן. את הפסוק, היכה דוד באלפיו ודוד, שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, צריכים לקרוא במקום ו, מה אנחנו רוצים להגיד? אבל. יש לנו הרבה ו', שזה אבל. היכה שאול באלפיו, אבל דוד ברבבותיו. כלומר, כולם יצאו כדי לשבח את שאול, אבל השבח לשאול היה כזה, שנוח לו שלא נברא מי שנברא. נכון? כן. היה אמנם, כן, אבל היה פה מישהו גיבור יותר ממך. שוב אני רוצה להזכיר כמה הדבר הזה דוקר, משום שכששאול נבחר, הוא נבחר על בסיס זה שהוא גיבור חי, שהוא מסוגל לעמוד בכזאת מלחמה. לכן בחרו איש שמשכמו ומעלה גבוה מכל העם. הרי תן כיבו בחר השם כן כמו, כתוב ויגבר משכמו ומעלה מכל העם, היום השמואל הרי תן כיבו בחר השם כן כמו בכל העם. הוא נבחר על הבסיס הזה, ומישהו אחר עשה במקומו את העבודה. וכאן אני רוצה לנסות לבחור את הדברים קצת בנקודת מבטו של שאול, שהוא מאוד כעס. היום שאול מאוד מראה בעיניו הדבר הזה, והיום נתנו דוד רבות, ונתנו דוד רבות בלי נתנו אלפים. מה ששמו אנשים, אנחנו נדבר עכשיו בהרחבה על שירת אנשים, אבל לא מספיק היום, אבל זה לא דבר מובן מאליו. שהרי מי שניהל את המלחמה זה שאול. שוב, דוד הרג איש אחד. שאול יקרא באלפיו, ודוד לא יקרא רבות, דוד יקרא איש אחד. הרי אחרי הכל התנהל שם מרדף. מי עמד בראש המרדף? אנחנו מניחים ששאול, נכון? שאול ביקד על הצבא שרדף אחרי פלישתים, שעשה את מחניהם, שהיכה אותם בשערי גת ובשערי עקרון. שאול יצא למלחמה הזאת, והוא עשה אותה. דוד, באמצעות חוכמה, באמצעות טריק, ניהל מלחמה של 10 דקות. אבל כל המלחמה של השעות ואולי של הימים ניהל אחר כך שאול. זה לא מובן מאליו לבוא ולהגיד ש... דוד צ'פטנך. בואו ניקח את הדבר את הרובה במושגים שלנו את מלחמת ששת הימים. ובואו נדבר על חיל האוויר או על מפקד חיל האוויר. חיל האוויר, מפקד חיל האוויר, מבחינתי כרגע היינו רק, ובואו נדבר על כל צבאות היבשה. צבאות היבשה נלחמו במשך 6 ימים. נלחמו בתעלות, נלחמו מול מבצרים, עמדו מול, אני לא יודע מה, נהרגו אנשים, נפצעו אנשים, היה צריך פינוי, הסתערו, הצליחו, כבשו. מבחינה מסוימת אפשר להגיד שגורל המלחמה נחרץ, מלחמת ששת הימים, מבחינה רבה ניתן להגיד שגורל המלחמה נחרץ בשלוש שעות הראשונות. אתם מכירים קצת את תולדות מלחמת ששת הימים? בעצם אפשר להגיד אפילו שעתיים ראשונות. וזה המבצע הגדול של חיל האוויר שהשמיד 400 מטוסים, בעיקר מצרים. אבל גם סורים וגם ירדנים, אבל בעיקר מצרים, ובעצם נטרל את חילות האוויר שלו. אני רוצה קצת שנבין איך המלחמה הזאת נראתה מנקודת מבט ערבית. מפקד חיל האוויר המצרים הוצא להורג בעקבות הכישלון הזה, לא פחות. מפקד חיל האוויר המצרים הוצא להורג. צריך לדעת לכך, גם במבצע תמוז בלהבות, כלומר השמדת הכור העיראקי, מפקד יחידות הנ"מ של הכור נידון למוות ומוצא להורג. כלומר, הם לא היו מוכנים לסלוח על מה שקרה שם. זה רק אומר, כמה דבר היה קשה ביניהם. אבל מה שאני רוצה להגיד מנקודת מבט מצרית, זה היה ברור, מי שניצח במלחמה זה היה חיל האוויר. כשאתה מנסה לבדוק את זה לאורך זמן, ואתה אומר, רגע, מה, באים הצנחנים, אנחנו נלחמנו בגבעת התחמושת, היינו פה, היינו שם, היינו ב... אני יודע, נביא את אלה שלחמו בעמק דותן, או באלף מקומות אחרים, מה, ומה אנחנו? ופתאום כל חיל האוויר תופס את כל התהילה. חיל האוויר עשה את מה שעשה כאן, דוד. אבל אחר כך התנהלה מלחמה, מלחמה קשה, מלחמה מתישה, מלחמה שאיננה פשוטה בכלל. מה עם זה? בואו נבדוק את דברים שאתם מכירים יותר מלחמת לבנון השנייה. בארבע שעות הראשונות של המלחמה, עיקר המלחמה הזאת הוכרע. כלומר, הושמד כל הארסנל של הטילים לטווח הבינוני ולטווח הארוך. נותרו רק הטילים לטווח כזה. הושמד לחלוטין. חיל האוויר עשה שם קטישה, באמת קטישה מעורבת עליך. שוב המלחמה, ככה יצאנו קצת עם אף באדמה בגלל אי הצלחה בשלושת המקומות העיקריים שהיו במרון הרס ובעית העשב וב... נו. אה? בינשבג. כן, שם ההצלחה הייתה מאוד 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 מוגבלת. אבל מה שחיל האוויר עשה שם במלחמה הזאת, כן, זה היה בהתחלה, תוך שעתיים, שלוש, ארבע, אני לא זוכר בדיוק, לא נותר כלום מכל הארסנל הגדול של הטילים שהם החזיקו. לטווח הארוך ולטווח הבינוני נותרו רק הטילים לטווח קצר. כלומר, זו מלחמה שבאמת ברגע הראשון אתה מכריע את הדבר העיקרי, אחר כך מה שנותר לך זה עוד כל מיני כאלה דברים. אגב, גם בעמוד ענן היה תהליך דומה. כלומר, מה שהיה כאן זה המלחמה של דוד מול המלחמה של כל הצבא, ושאול אומר, רגע, מה? מלחמה מגיעה רק על הרגע הראשון, הרגע המחריק ביותר, המושך ביותר. הדבר מה שאני אלמד עכשיו, זה בעצם דבר שלא צריכים ללמד אותו כאן, צריכים ללמד אותו שם. אבל בכל אופן, כמובן שבידיים שלנו לחוש את זה, אז אני רוצה שניגע בו. ונחזור רגע למלחמת דבורה וברק. ושם חייבים לעשות סדר אחר בפסוקים, אחרת הדברים אינם מובנים. סדר הפסוקים הוא, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר בהם עד אחר. וסיסרא נס ברגליו ולא אלי אלה שאתכם דרכים. ואז אנחנו מבינים שכולם נהרגו, סיסרא נותר החייל האחרון והוא ברח לאלי אלה. אבל זה לא היה כך. גם אנחנו מכירים את המקומות. סיסרא נס מתחילת המלחמה והגיע לאלי אלה. והמרדף אחרי המחנה זה מרדף שלקח ימים. זה לא דברים שעושים ביום אחד. זה היה צריך לקחת לפחות יומיים שלושה. ועל פניו נראה שאחת הנקודות המכריעות בקרב, מה הייתה? העובדה שיעל הרגה את סיסרא. וזה השפיע אחר כך על כל מהלך המלחמה ועל זה שכולם ברחו. הם ברחו בהתחלה בגלל הגשם ובגלל ויהו בשם. אבל בשלב מסוים המדודה שסיסרא עשה על הצבא מת, ואז כמובן גם המורל עלה בצבא ישראל וגם המורל אצלם היה ברצפה, ואז סיסרא הצליח להכניע את כל הצבא. אבל זה היה בזכות שיהיה לרגע את סיסרא. חז"ל אומרים, תבורך מנשים יעל, מנשים באות תבורך, הכוונה לארבע אמהות, למה? שאילולי יעל, אז מה היה קורה, אז כל עם ישראל היה משמד. מה כל עם ישראל היה משמד? כל מחנה סיסרא נפל עליו, מי שנותר זה רק סיסרא. לא. גם חז"ל קראו את זה כך. שכל המלחמה אחר כך הוכרעה בגלל שסיסרא נהרג. ואז שוב עולה במלחמה הזאת שאלה גדולה. ובואו נעביר את כל הסיפור שלנו, עוד מעט, נעביר את כל הסיפור שלנו למלחמה של דבורה ובלק. וגם שם עולה שאלה שנראית לנו שאלה שולית, אבל אני חושב שלמרות זאת היא חשובה, והיא קריטית והיא קובעת המון. והיא השאלה, אז מי בסוף צריך לקבל את הצל"ש? כלומר, מי מקבל בסופו של דבר את השלישי אחרי הכל? הוא. מי שניהל את הרגע הראשון הזה והקובע, הוא מי שניהל את כל המלחמה. כאן זה דוד מול שאול, ואנחנו מוצאים את המתיחות הזאת ביניהם, כששאול באמת עוין לדוד, מה פתאום נתנו לו את הרבבות ולי נתנו רק את האלפים. אבל שאלת הכבוד הזאת עולה גם במלחמה השנייה שהזכרתי, או יותר נכון הקודמת, איפה עולה שאלת הכבוד? מה? כן, ותאמר, ותאמר הלוך אליך עמך אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. מה היא אומרת? אם אתה רוצה עזרה, עזרה כמובן לא של דבורה, אם תלכי עמי והלכתי, הסברת את זה גם כשלמדנו שם, אם תלכי עמי והלכתי ולא תלכי עמי לא אלך, לא להתחיל צייר פה ציורים מצחיקים שהוא נאחז לה בשמלה. זה לא רציני. הוא היה מצביא, הוא היה שר צבא. והוא אומר לדבורה, זה מערך הכוחות. תדעי לך, את אומרת לקחת 10,000 איש נגד הדבר הזה, בלתי אפשר. אם אני מקבל ממך חיפוי אווירי, אז אני יוצא למלחמה. אם אני לא מקבל חיפוי אווירי, אני לא יוצא למלחמה. אתם מבינים מה אני מקבל גם חיפוי אווירי? כלומר, לצאת עם הנהייה, זה... הוא רוצה להבטיח לעצמו את החיפוי הארטילרי או האווירי של הקדוש ברוך הוא. הוא דורש בעצם את המטריה של הנס. הוא אומר, במלחמה רגילה אי אפשר, אני צריך קודם כל מכה של נס. אמר לו, אתה רוצה מכה של נס בהבטלה יהיה. אבל תדע, אתה לא תקבל את הצלה של המלחמה הזאת, תכף אנחנו נדבר על המשמעות של זה. ביד אישה עם ראש המצסרה, כלומר, לא אתה תקבל את הכבוד. ובאמת זה מה שקורה, למרות שברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, הרי מי שמקבל את הכבוד בשירה זה יעל ולא ברק. זה נשמע מוזר, העם אפילו מתרעם על זה. לא נכון לנתח עכשיו את השירה, העם אפילו מתרעם על זה שהיא לא משבחת את ברק. אבל כמו שהדגמנו שם את השירה, רגע, נאמר לצורך העניין שאתה ברק ואני דבורה. כתוב אתה שאו דבורה הוא ברק, אבל זה כמו ותדבר מיריאל ואהרון במשה, כל מי שקורא את הפרשה, הוא רואה מיריאל דיברה ואהרון שמע. וגם כאן, עד שקמתי דבורה, שקמתי בישראל, הוא ראו ראית הראשים. לפרוע פרעות בישראל, והתנדב אב, ברכו השם, היא צריכה לעמוד כמו אנשים שעומדות לפני המצביא ושעות לפניו, נענה אב, ברכו השם, שימו מלאכים, אז הנה רוזנים. אנוכי להשם, אנוכי השירה, הוא נשאר מאחור, פגר. הבנתם, כלומר זה נעשה, כלומר הוא במפורש, מה שנאמר כאן, אני שרה, לא לך. אחר כך, בסופו של דבר, יעל מקבלת שם את השירה, ברק לא קיבל כלום. תגידו, הנה הם, נו, שרו לו, לא שרו לו. ברק הוא המושיע היחיד, המנצח היחיד במערכות ישראל בספר שופטים, שלא מתמנה לשופט. זה אומר משהו. הוא היחיד שלא נתמנה לשופט מכל המנצחים של ספר שופטים. שופט הכוונה מנהיג. הוא לא נתמנה למנהיג. זה בגלל שהוא רצה את הכבוד, אני לא מדבר על זה, אבל אנחנו מוצאים גם שם את העניין הזה. שיעל קיבלה את כל הכבוד למרות שהיא הייתה אחראית רק על משהו שלקח כמה דקות ולא יותר. ולא מי שמנצח כאן בכל מערכות המלחמה. שוב, כמובן, היה ההבדל הגדול בין איך שאל הרגע את ישראל, בין איך שדוד הרג את גוליאת, מכל בחינה איך שזה קורה כאן זה קצת יותר מלהיב, אבל לא נספיק כבר לעסוק בזה, נעלה למעלה.